ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. אומר רש"י, ויהי ביום השמיני, שמיני למילואים, הוא ראש חודש ניסן, שהוקם המשכן בו ביום ונוטל 10 עטרות השנויות בסדר עולם. זאת אומרת, צריך לדעת שמספרים בתורה, ובכלל כל מספר יש לו משמעות פנימית, זה לא רק עניין, איך אמרת, טכני. ביום השמיני יש 7 ימי המילואים, ויום השמיני זה סיכום של 7 ימי המילואים. אבל שמיני אומרים שזה אותיות נשמה. אותיות נשמה, זאת אומרת, כאילו שבעת הימים הקודמים הם הכנה לגילוי הנשמה. אותו דבר גם ברית מילה. ברית מילה זה בעצם ביום השמיני גם, עושים ברית מילה. כי אז מופיע הצד הנשמתי. מה זה הצד הנשמתי? הצד הנשמתי זה הצד הרוחני. כל דבר יש צד גופני וצד רוחני. כן, אז יש מדרגות. אז יום השמיני זה ראש חודש ניסן, ולא במקרה זה יום השמיני למילואים, אלא למה בראש חודש ניסן מתגלה במשכן הצד הממד הרוחני של המשכן, הערת המשכן, התכלית של המשכן, נאמר, מופיע דווקא ביום השמיני. הוא אומר, והיום הזה הוא לא רק ראש חודש ניסן, אלא ביום הזה הוא אומר, נטל 10 עטרות השנויות בסדר עולם, וכאן הוא מפרט את כל 10 העטרות שהוא התחיל ביום הזה, ביום השמיני המיוחד הזה. ראשון למעשה בראשית, שהיה באחד בשבת, אז יוצא ששמיני, הראשון למעשה בראשית, היה ביום השמיני. אתה צריך להבין את זה, מה זה ראשון למעשה בראשית? יום מעשה בראשית היה מתי? התחיל באיזה יום?
אלול יש,
לא? לא, לא מבחינת הלוח הזמני. מעשה, ראשון מבחינת הימים, באיזה יום נברא? נברא העולם. יום ראשון, מתי האדם נברא? יום שישי. אז הוא אומר, ראשון למעשה בראשית, זה היה יום ראשון. דהיינו, זה באותו יום כנראה שנברא העולם, באותו יום זה היה א' בניסן. צריכים להגיד, כן. לפי החשבון האלוקי, לא לחשבון...
אמר רבי יצחק על התורה
הראשון, הראשית
הראשון, אמר
רבי
יצחק, היה העולם צריך
להיברות בחודש סיגה. מחלוקת בין תנאים. מתי נברא העולם? האם נברא העולם בתשרי או נברא בניסן? יש מחלוקת בדבר. לפי היהדות, לפי, כן, ראש חודש ניסן הוא, לפי זה באמת בראש חודש ניסן נברא העולם, כן. ולא בתשרי, זה דבר אוניברסלי, דבר עולמי, כן? וניסן זה עניין לאומי, אבל העניין הלאומי הוא אצלנו גם עניין כללי, עולמי, כן. ראשון לנשיאים, להקרבת הנשיאים לחנוכת הבית, ראשון לשכון שכינה בישראל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לפני זה השכינה הייתה נסתרת והייתה מופיעה בראש חודש ניסן. ראשון לאיסור במה, כן? ראשון לכהונה, מיום הזה הופיעו הכהנים בעולם, מדוע? לפני זה הבכורות היו מקריבים קורבנות. בראש חודש ניסן התחילו הכהנים. ראשון לברכה, כמובן היא ברכת כהנים. פעם ראשונה שברכו ברכת כהנים, היה בבית במשכן, כן? אז ברכו ברכת כהנים. ראשון לעבודה, דהיינו עבודת התמידים בבית המקדש. ראשון לחודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ראשון לאכילת קודשים, שיוכלו אכילת קודשים דווקא במקום במחיצה, כן. לפני זה היו אוכלים בכל מקום. ראשון לירידת האש מהשמיים, ותצא אש מלפני השם ותאכל על המזבח. בו ביום הקריבו ישראל תמידים וכו'. ובקיצור, היום הזה יום מיוחד במינו בעם ישראל. כן, אז זה דבר אחד. רש"י השני אומר, בזקני ישראל, להשמיעם שעל פי הדיבור אהרון נכנס ומשמש בכהונה גדולה, ולא יאמרו מאליו נכנס. מה אכפת אם מעולם נכנס מאליו או לא נכנס מאליו? תראו מה זה בני אדם, איך התורה עמדה על דעתם של בני אדם. כמו שמעלים לתורה לפעמים, יש בעלי בת, אומרים, למה הוא מעלה אותו לתורה? הוא חבר שלו, הוא קרוב שלו. התורה עמדה על הקנאות שיש בהם האנשים, ועל החשבונות שהם עושים. אלוקים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. אז העם היה אומר, מה זה? הוא לקח משה רבנו כל כך הרבה עטרות, עכשיו הוא לוקח את אחיו, מתחיל גם במשכן. אז אמרו, מה?
מינוי פוליטי.
פרוטקציה.
מינוי טוב אבל.
פרוטקציה. אז הוא בא, הסקנים, אומר, רבותיי, זה לא בגללי, זה בגללו, הקדוש ברוך הוא מינה אותו, זה לפי השכינה, אה?
משה אמר, ראה, קרא השם בשם בצלם. הקדוש ברוך הוא אמר
שבצלם יהיה, זה לא אני. תראו, כבר אז היו כאלה חשבונות של בני אדם. מסילת ישרים אומר שרדיפת הכבוד והקנאה זה הדבר הכי, הכי, הכי גרוע שיכול לקרות לבן אדם.
יום טוב,
אהב. יום טוב, יום טוב, כן. גם כאן רואים כמה העניין של הכבוד והחשבונות כבר אז במדבר זה שיחק. והיו צריכים למנוע את זה, איך על ידי הסקנים, הסקנים היו באים אליי, אומרים, לא, לא, זה בסדר, זה מינוי אלוקי, לא פרוטקציה של משה רבינו. אני רוצה להתמנים,
הפקדים שלהם היו במכפלות,
שאני
לא אגידו שהוא
לקח... לא, כן. התורה עמדה על דעתם של בני אדם, לחשבונות. כבר אנחנו נלמד ענייני פסח, בבקשה. כתוב פרק א', אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר, כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריכים בדיקה. ולמה אמרו שתי שורות במרתף? מקום שמכניסים בו חמץ. בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף, ובית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שאין העליונות. יש מצווה מיוחדת לבדוק את החמץ, כן? על מנת שכתוב כל שלא ייראה ולא יימצא החמץ, לכן אנחנו גם בודקים וגם מבארים את החמץ. יש כאן הקדמה גדולה, אבל אולי נעבור ישר למשנה. אור ל-14 לילה לפני יום 14 בניסן, בודקים את החמץ, מחפשים את החמץ בכל המקומות שהוא מצוי שם. לשם בירו, והטעמים שכבר ביארנו, אמרנו, בכל עוד נקרא אולי את ההקדמה, מה הטעם, למה באמת בודקים את החמץ. כבר הזכרנו בפתיחה למסכתנו שחייבו חכמים לבדוק לפני הפסח את החמץ. היינו לחפש אחרי החמץ בכל מקום שהוא מצוי שם, כדי לבארו. וחיוב זה שבדיקת חמץ עוסקת משנתנו. נחלקו המפרשים בטעם הבדיקה. רש"י מפרש, כדי שלא יעבור על בעל יראה ובעל יימצא. כלומר, שאף על פי שביטל את החמץ בליבו, ומן התורה די בביטול בלבד, מכל מקום חייב לבודקו כדי לבארו. לפי שהביטול תלוי במחשבתו של אדם, שיבטלנו בלב שלם ויוציאנו מליבו לגמרי, ואין דעת כל בני אדם שווה. אל כך חששו שמא לא יבטלנו בליבו לגמרי, ונמצא עובר על בעל יראה ובעל יימצא. נתן שנתון נתון ללב, אז אתה אחד חושב ככה, אחד אחרת, אחד באמת מבטל, אחד כאילו מבטל בלב. לכן העניין הזה של הבדיקה. והרב ברטנורה כותב שחוששים שמא ימצא גלוסקה לחמניה יפה, וימלך על ביטולו ויחשוב אליה לאוכלה, ויעבור על בעל יראה ובעל יימצא. אבל בעלי תוספות מקשים על פירוש רש"י, שהרי אמרו בגמרא, הבודק צריך שיבטל, ומן התורה די בביטול בלבד. אם כן, למה יצרו חכמים בדיקה בכלל? וכאן נראה להם שטעם הבדיקה הוא לפי שחששו שמא יימצא חמץ בפסח ויבוא לאוכלו, ויחמירו בחמץ יותר משאר אסורים, לפי שאדם רגיל בו כל השנה, ודברים שמתרגלים, אדם לא פורש ממנו. או לפי שהחמירה התורה בחמץ שעובר עליו בבעל יראה ובעל יימצא, יחמרו חכמים לבדוק את החמץ ויברו אפילו מי שביטלו גזירה שמא יבוא לאכלו. רואים כאן טעם כמה טעמים, כן, לעניין הזה של בדיקת חמץ וביאור חמץ. אבל אני רוצה להתייחס לביטוי אור. אור לארבע עשר זה באמת ערב ארבע עשר. למה כותבים אור?
זה לילה, למה כותבים אור?
למה כותבים? אז הגמרא דנה בסוגיה הזאת הרבה, מבין שאני כמה, הרבה, נדמה לי, כ-15 סוגיות משנה לבירור, למה מתחילה המשנה דווקא במילה אור. והמסקנה בסופו של דבר, שזה לשון מעליה, מעליה לשון נקייה, לשון טובה. כי באמת זה ליל, הכוונה היא בודקים לליל. אבל אור זה לשון סגי נאור, במקום לילה אומרים אור, לשון סגי נאור, סגי נאור, על עיוור אומרים סגי נאור, למה סגי נאור? סגי זה גדול, אור גדול, העיוור הוא בחושך, למה קוראים לו אור גדול? אלא זה נקרא סגי נאור, לוקחים דבר והופכים אותו, באמת אין לו אור, אבל סגי נאור, למרות שבאופן פנימי, מי שאיך אומרים, סגי נאור, העיוור דווקא יש לו אור גדול, למה? וכל דבר הוא שומע, אבל לא רואה. שמיעה זה מדרגה יותר כבר מראייה, והרבה מאוד בחינה. אז זה גם אור. אז פותחים באור דווקא. למה? כי פסח, אומרים פסח. הפה הוא סח, סח מדבר. מתי הוא מדבר? בליל הסדר. אבל בשביל לדבר בליל הסדר שישה, מי שקורא את ההגדה, אם זה עורך הסדר, האבא, הסבא, לא משנה מי שעורך, שדבריו יתקבלו על לב השומעים, צריך שיהיה לו לשון נקייה. אם יש לו לשון נקייה, זאת אומרת, אדם צריך לתאר את הלשון, על מנת שלא רק את החמץ, אלא את הלב, את הלשון, על מנת שדברים יישמעו בפסח, תהיה לשון נקייה, לשון טובה. לכן מתחילים באור. טוב, נקרא את הפירוש. לאור הנר, שאור הנר יפה לבדיקה, אף על פי שמותר להשותו את החמץ, להשות החמץ עד חצות היום של ערב פסח, כל מקום תקנו חכמים שתהיה בדיקת חמץ בלילה שלפניו, מדוע לפי שבלילה בני האדם מצויים בבתיהם, ועוד לפי שמצוות הבדיקה היא דווקא בנר, ואור הנר יפה לבדיקה בלילה יותר מביום. מכל מקום, מי שלא בדק בלילה, והוא בודק ב-14 בניסן בבוקר, צריך שיבדוק גם כן לאור הנר. למרות שזה יום, כן, הנר ביום לא מהיר כל כך, רק בלילה, בכל זאת. כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, כל השנה אין צריך בדיקה, שאין חייבים לבדוק אלא במקומות שדרך שבני אדם להכניס שם חמץ. לפעמים אפילו חמץ. ולמה רוחמים שתי שורות במרתף? כאן נותן דוגמה למקום שלפעמים מכניסים בו חמץ. שתי שורות של חביות יין הסדורות במרתף צריכות בדיקה. מדוע? והרי אין מכניסים חמץ במרתף, אלא מקום שמכניסים בו חמץ. יש שני סוגי מרתפי יין. יש יין שמכניסים בו חמץ, שמספקים בו יין לסעודה. יש יין, חביות של היקב עצמו הגדול ששם לו. אז זה הכוונה, מקום מחסן כזה, שמזווה כזה. שמוציאים ממנו את היין. לאמרו אליו מרתף שמכניסים בו חמץ, כגון מרתף של יין, שלוקח ממנו יין לשולחנו. פעמים הוא עומד מתוך הסעודה, שפיתו בידו, נכנס למרתף להביא משם יין, ושוכח שם את הפעם. כן, כיצד בודקים את השורות במרתף? מישהו ראה פעם יקב או משהו? ראית יקב? איפה ראית? עבדת באיזה יקב? תראי, יש שם חביות? גם שם יש חביות. גם בעולם המודרני יש חביות, זה נכון. למה עושים יין דווקא בחביות? כנראה זה מוסיף לטעם או משהו כזה. אז גם אז היו כבר עושים חביות. אבל מה, היו שמים את חביות אחת על השנייה, שורות, 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 מעלים את המרתף. אז עכשיו השאלה מה בודקים? האם בודקים, מפרקים את כל החביות מתוך המרתף של לבדוק? או רק מקום שהסבירות היא ששם, אם מי שנכנס לקחת לו יין, הניח את, את החמץ, את הפת, את הלחם. אז זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי כרגיל, מה הם מחמירים או מקלים? בית שמאי, מה הם? מחמירים, ובית הלל מה? מקלים. מקלים, אז זה רואים בדיוק את המחלוקת כאן. שתי שורות החיצונות של עניינות, אין, בית שומר עמוס, סליחה, שתי שורות על פני כל המרתף, חביות במרתף של יין מסודרות שורות שורות זו על זו, ועליהם חביות עד התקרה, נחלקו המורים פירוש דברי בית שמאי, שתי שורות על פני כל המרתף, ושומרים בודקים את סדרת החביות שכנן הכניסה מול הכניסה, מן הארץ ועד התקרה, וסדרה השנייה שלה אחריה, שיהיה נקראות שתי שורות על פני המרתף, לרוחבו וגובו. יש אומרים שלא בודק את הסדרה השנייה האנכית שמבפנים, אלא את הסדרה העליונה, האופקית, הרואה את התקרה, כלומר רק שתי שורות של הסדרה האנכית שבחזית, המרתף, הסדרה האופקית העליונה, שורתן כמין ד'. ובית הלל אומרים שתי שורות החיצוניות שהן העליונות. הם מקלים, אין צורך לבדוק שתי שורות שעל פני כל המרתף, אלא שתי השורות החיצוניות בלבד שהן לרוחב המרתף. אך שדברי בית הלל נחלקו גמרא, יש אומרים השורה העליונה והשורה שלמטה ממנה, ושתיהן כנגד הכניסה, ויש אומרים השורה העליונה והשורה שלפניה ממנה, שתי השורות הראשונות הרואות את התקרה. בכל עוד רואים שבית הלל מקל כאן בדבר הזה. ובדרך כלל הלכה היא כבית הלל. קמינה לגבי היום, יש מקומות בבית שאתה ודאי לא היית שם, לא, לא, כן. למשל, בבוידים. זה דבר נדיר, אני יודע, יש מחסנים שאדם בכלל לא, אין לו נגישות לשם כמעט כל השנה. שם לא צריך בדיקה, מחסנים שאתה כן נכנס, אז כן צריך לבדוק את זה גם היום, אחר למעשה. טוב, אנחנו בישראל ותחייתו, איזה אתם זוכרים? קפה, לא, היינו, האמון המשפחתי. כן. קף זין, כן. שכחת השבטים ליחוסם היא הכנה לאחדות האומה. היום למשל, אנחנו לא יודעים את השבטים, איזה שבט זה, איזה שבט זה. מאז גלות בית ראשון כבר, עשרת השבטים, כשהם גלו, לא יודעים את הייחוס שלהם, מי שייך לכל השבט. אנחנו נקראים יהודים על שם יהודה באמת. כי זה השבט שאחרי עשרת השבטים, ביהודה ובנימין, הם נשארו כשבטים, ושאר השבטים הם נעלמו. אז לכן זה נקרא ששכחנו את הייחוס, אבל לעתיד לבוא אנחנו נתאחד כולם ביחד. צריך להבין, השבטים יש להם תפקידים, והחלוקה הזאת ל-12 שבטים היא לא חלוקה סתמית או מקרית או משהו כזה, אלא כל שבט יש לו, לפי הברכות גם, גם של יעקב וגם של משה רבינו, יש לו פונקציה, יש לו תפקיד. יש לישכר ויש ליהודה, ויש מלכות ביהודה, ויששכר הם היו סנהדרין ולווים וכהנים, כל שבט היה לו תפקיד, פונקציה. עכשיו, מה יהיה לעתיד לבוא? הפונקציות צריכות לחזור בחזרה. השיבה של השבטים היא מלמדת השלמות האומה, וכל שבט יש לו את התפקיד, כמו עברי הגוף, וכל עבר משלים את העבר עבר השני. על זה מדבר הרב. שבות השבטים ליחוסם הוא הכנה לאחדות האומה. על ידי הזיכרון של חילוק השבטים הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה, וערס הנוכריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבידודים. זאת אומרת, אם הייתה, הנה כל שבט היה זוכר את יחוסו, אז כל שבט היה מתגדר רק בתפקידו, וזה כמו עבר שמנותק מהגוף, אז הוא מת, פשוט מת. ואז ההשפעה, החולשה של השבטים, בגלל ההתגדרות שלהם דווקא כל אחד בתפקידו, הייתה גורמת לכך שהם היו בכלל מתבוללים לגמרי, הם מושפעים על ידי האומות. אמנם על ידי השכחה הזאת של התפרטות, נתרבה בלבול והערבוב, אמנם לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט ושבט לפני עצמו בתיקון העולם נתבלבלו, יש עניין של כל, היום למשל, יש עדות שונות, ספרדים, אשכנזים, תימנים, מרוקאים, עיראקים, חסידים, מתנגדים, כל מיני. אני זוכר פעם, הייתי אצל הרב עובדיה יוסף, שמשלח לו רפואה שלמה. יש לי את... אז הוא גער בי, למה במכון מאיר, לא, החזן לא מתפלל, היה יוסף ענן היה. היה שמה שלו, כנראה שהיה לשאלה. למה, למה מכון מאיר לא מתפללים הספרדים בספרד והתימנים בתימנית והרוסים ברוסית וכל זה. ואז הוא אמר לי, תראה, כתוב בחכמים שתפילות כפי השבטים, 12 צינורות יש. כל עדה יש לה את הצינור שלה. טוב, אז לא הסברתי, אבל לפני זה הייתה כאן שיחה של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, ואחד התלמידים שאל את אותו השאלה, למה לא מתפללים כאן? אז הוא פסק לנו הלכה, ואמר, מכיוון שכאן זה ישיבה, ומי שקובע זה ראש הישיבה. אז מה שראש הישיבה קובע כאן? והנימוק היה שלמה פסקנו נוסח אחיד, כי שלא יהיה בלבול לתלמידים כאן. כאן קיבוץ גלויות מחמיר. כל אחד מתפלל בנוסח שלו, זה יבלבל את כולם. אז אמרנו, נוסח אחיד הוא פחות או יותר אוסף מכאן ומכאן. זה, זה הסיבה להתפלל. אבל נזכרתי, כי הוא אומר כאן שיש צינורות לשבטים. בתפילה יש צינורות לשבטים. גם לעדות יש צינורות. כל אחד צריך להתפלל לפי העדה שלו, כן. ובסך הכל 12 הצינורות האלה משלמים לעניין אחד. אנחנו נלמד בהמשך את העניין. בוא נראה. אז יש כאן, אומר, ערבוב הצינורות, כן? לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט ושבט בפני עצמו בתיקון העולם נתבלבלו, כי אם כל ערכי החיים נתבלבלו, הפנימיים והחיצוניים בגלות, כל צביוניהם של הרגשות, הלימודים, המנהגים, הדרכות, כל אחד מהם במקומו הוא מוסיף תיקון אור חיים מתאים עם הלך נפש השביטית ובנה את עולמו, והוא לפעמים מאחר וסותר בגלל ביותו מלופה בסדרים שאינם מעניינו. בלבול גדול בכל המערכות כתוצאה מהגלות. אמנם, כל זה מסבב רק צרה ויגון הרעי, אבל בפנימיות החיים... חיה היא הנשמה הכללית שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. זאת אומרת, זה כמו עץ שיש בו גזע שהוא דבר כללי לכל הענפים וענפים. ענפים לחוד, כל ענף לחוד, בלי שורש, בלי הכלליות נאמר, זה ממש היום ונורא. כן, אם נאמר, יש דוגמה בבית כנסת, יש כמה נוסחים, דוגמה, מתפללים. ואין עניין של הכלל, כלל ישראל, אז מתחילות מריבות נוראיות. זה רוצה בנוסח הזה, זה רוצה בנוסח הזה. עד שקם איזה צדיק אחד אומר, חבר'ה, כולנו יהודים, תעזבו. יאללה, יש דברים, יש מכנה משותף. לא רק את הפירוד, ולהגיד שהפירוד זה העיקר כאן. אלא יש מכנה משותף. אם שוכחים את המכנה המשותף של כולנו, אז יש בלגן, וואי וואי, איזה בלגן. נזכר, פעם הייתי גר באחד השכונות בירושלים, שכונה חדשה. הגאווה של השכונה הייתה, שהייתה צעירה, שיש בכנסת אחד, וכולם מתפללים שם, אשכנזים, ספרדים, תימנים, וכולם מתובת כנסת וזה וזה. טוב, ואני עברתי אחר כך את השכונה הזאת, יום אחד אני שואל, זה הייתה גאוות השכונה, שבכנסת אחד כולם מתפללים כאן. אחר כך פגשתי את תושב אחרי כמה שנים מהשכונה, שאתה, נו, איך הולך עם בית כנסת? הוא אומר, אל תשאל איזה מחלוקות, איזה מריבות. היינו נאלצים להתפצל לכמה בתי כנסת. התחילו מריבות, אמרתי, זה סימן טוב. סימן שיש שם חיים. כל אחד רוצה להיות הוא. תימני רוצה להיות תימני, אשכנזי, אשכנזי, ספרדי, ספרדי. אבל רק שלא ישכחו שהם יהודים. קיבוץ גלויות זה דבר נפלא, בתנאי אחד, שלא כל אחד, לא תהיה כאן הדתיות מוחלטת. כל אחד בסדר, אבל שידעו שבסך הכל כולנו עם אחד. יש כולנו נשמה אחת, כולנו יהודים. אז זה מדבר כאן הרב. בגלות הייתה מציאות בלבול נורא גדול. כל אחד הלך לכיוון אחר. אבל בקיבוץ גלויות אנחנו מתאחדים. אנחנו כולנו באחד ושומרים על הייחודיות של כל שבט ושבט. זה הגדלות. לא לבטל את השבטים, אלא לאחד את השבטים ולייחד. שנינו ביחד וכל אחד לחוד. החוכמה המשפחתית הזאת. שנינו ביחד, אבל כל אחד לחוד. מי שלא מבין את העיקרון הזה, יש לו בעיה. זה מובן, זה מה שהרב אומר. מה הוא אומר? בכל זאת, אף על פי שמייצר ומימר לי, דודי לי בן שדאי לי, הגמרא מסכת שבת, כן. למרות שמייצר, אני נחת העגל וכל זה, דודי לי בן שדאי לי, הכוונה היא למשכן ששם הקימו את המשכן. למרות חטא העגל הקימו את המשכן. שהמשכן הוא מאחד את עם ישראל. זאת אומרת, זה צריך לדעת להבדיל בין הכלליות ובין הפרטיות, ולדעת שזה לא סותר אחד או שני.
בן שדאי ילין, זה שניים, אבל בכל זאת אולן בתוכם.
ומתוך האחדות הבלולה, המלאה ירבו וחיסרון צידור, יצא לאור תוכן חיים מתוקן ומסודר, שיגלה ויראה בהופעת אור חיים של גאולה וישועה, וישראל ישוב על מכונו וכוח שבטיו ישוב אליו, באחדות הרמונית. ועוד תעבור נעצון על ידי מונה, מזבח השם מהרוס יבנה עוד פעם על ידי 12 אבנים, כמו אצל יהושע, כן? 12 שבטי בני יעקב אשר היה דבר השם אליו לאמור, ישראל יש מך. על ידי אליהו המלאך הברית, אשר מאז נקרא על ידי קינתו השם, הוא האלוקים. הולכו ועובד עבודת השלום, להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, על ידי אור הזה תורה העליונים, ההולך ושוטף בכנסת ישראל ומתפלש בכל מעבדיה, עסקנותה, ספריותיה, תקוותיה, עבודותיה, המתראים בצורות שונות ולמרות זה יחד. מקדש מקודש ומחול, מבניין וגם מירוס, הכל אחד להצטרופה. ונם כולם כאחד עסוקים בבינה הפנימי והחיצוני, הפרטי והכללי, למעלה למעלה מחוג הכרתם של כל הפועלים והעובדים עצמם, מגבוה הרבה יותר מכל מטרותיה המצומצמות. רק בהצעת השם אשר יעץ לתת לעמו אחרית ותקווה, ואחרית הימים תתבוננו בבינה, במהרה בימינו, אמן. יישר כוח.